אז אני אתן איזו סקירה כללית על מה אנחנו הולכים לפגוש בספר ישעיהו, שכמובן בשביל ללמוד אותו, תודה רבה רבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. במצב כזה אתה לא יודע אם לכוון בקוף או בקף, שהכל נהיה בדברו. ספר ישעיהו כמובן דורש היכרות מוקדמת עם ספר מלכים, עם ספר דברי הימים, כי הוא באמת המחותן, אפשר לקרוא לזה, בין המחותנים הגדולים של הספרים הללו, שזה יפה לראות שבעצם את ספר מלכים כותב ירמיהו. יש מישהו עם פרספקטיבה שבוחר מה מתוך כל האירועים האלה להעביר הלאה לדורות, כשלישעיהו אין בזה יד ורגל. זאת אומרת, ישעיהו כותב את ספרו, שם הוא מחליט, והוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו מה לדורות. ומה שמספרים עליו בספר מלכים זה עליו. יש שלו ויש עליו. וכמובן, דברי הימים משלים את זה על ידי עזרא הסופר. הבעיה המרכזית בספר ישעיהו, שהיא באמת אחר כך גורמת לטלטלות רבות בעולם התנ"ך, זה שהוא ספר לא מסודר, על פניו, כן, במרכאות. הוא ספר מבולבל מבחינה כרונולוגית. באנגלית היו קוראים לזה upside down story, כאילו זה, הספר כתוב הפוך. וזה יוצר, זה יוצר איזשהו קושי, קושי קודם כל בהבנה. אם אתה לא מבין את המיקום של כל דבר שהוא כותב, אתה קורא את זה כספר רציף, אז משהו שם לא מסתחרן נכון. לכן צריך להשקיע זמן לסדר מחזרה את הדבר ולעשות להבין גם למה הוא כתב את זה בצורה כזאת. וזה דבר שכבר למדנו אותו וחשוב לחזור עליו כמה וכמה פעמים, זה יסוד בספר ישעיהו, שלמעשה, אני אומר את זה על דרך העיתול, אבל זה עיתול חשוב, היו שלושה ישעיהו. כן, אני אומר את זה כי אתם יודעים שהמחקר טוען שהיו שניים, אחד בבית ראשון, אחד בבית שני, שהרחיקו לעשות, אפילו מצאו לו שם, משולם, לא יודע, אפילו מצאו שקראו לו משולם, כל מיני רעיונות כאלה הזויים. ואני אומר שהיו שלושה ישעיהו, ואני יכול להוכיח את זה, כי יש שלוש פתיחות לספר, פרק א', פרק ב', ופרק ו', שלוש פתיחות. ושלושה ישעיהויים הם ישעיהו הנביא, ישעיהו הרואה וישעיהו החוזה. איפה המצאתי את השלישייה הזאת? זה מופיע בספר דברי הימים א', פרק כ"ט, פסוק כ"ט. שם כתוב ש יתר דברי דוד הראשונים והאחרונים נכתבו על ידי או על ספר שמואל הרואה, נתן הנביא וגד החוזה. בפסוק אחד שלושה תפקידים, רואה, נביא וחוזה. מה ההבדל? מה ההבדל בין נביא לבין רואה לבין חוזה? ברור שהמחנה המשותף של כולם זה שהם נביאים, הם רואי עתידות. אבל נביא זה לא רק אדם שרואה עתידות. יש גם כל מיני, הרי כל נביא השקר הם רואי עתידות. מנבאי שחורות או מנבאי ורודות בדרך כלל. הנביאים האמיתיים אמרו שחורות כדי להחזיר בתשובה. אז מה ההבדל ביניהם? בין נביא לבין רואה לבין חוזה. אז קודם כל, הבדל בין רואה לחוזה, זה כבר מוזכר בספר שמואל א', לא ברור באמת מי כתב את זה, האם שמואל כתב את זה, או כנראה אחד מתלמידיו, שהוא כתב, אם תסתכלו בשמואל א', כששאול הולך לחפש אתונות, אם זה נכון זה פרק ט', ايه פרק ט' פסוק ט'. היה קל לזכור, כ"ט כ"ט בדברי הימים א', ט' ט' בשמואל א'. לפנים בישראל, כה אמר האיש בלכתו לדרוש האלוהים, לכו ונלכה עד הרועה, כי לנביא היום יקרא לפנים הרועה. מי שכתב את זה, אנחנו יכולים להגיד ששמואל כתב את זה על שם העתיד, שידע בנבואתו שעתיד השם הרועה להישכח. זה יותר נראה שבאמת מישהו בדור יותר מאוחר צריך היה להסביר את זה. מה זה הרועה? לנביא היום קראו אז רועה. אבל בעצם ההבדל בין רועה לבין נביא, נביא זה הכי פשוט להסביר. כי זה לשון ניב שפתיים. בורא ניב שפתיים, שלום שלום לרחוק ולקרוב, פסוק בישעיהו. נביא זה לשון דיבור, כמו ניב, ניבי, כן, שאנחנו בפיוטים של ראש השנה, אנחנו רואים ביום כיפור, הקשיב על ניבי, כן, הקשיב לניב שאני מדבר בו, שפת האם, אז זה נקרא נביא. לעומת זאת, רואה, זה מה שבמחקר קוראים לו נביאי המעש. זה נביא שעושה, פועל. כן, לראות, זהו חכם, הרואה את הנולד. נו, איך יודעים שאתה חכם שרואה את הנולד? כוונה שהוא יודע מראש מה לעשות. אדם שיודע מה צריך לעשות. או לכוון אחרים מה לעשות. נלכה עד הרואה כדי שיגיד לנו מה לעשות. יש אגב איגרת מאוד יפה של בעל התניה. איגרת כף ב' שהוא מתחיל אותה במילים תוכחת מגולה ואהבה נסתרת. הוא מאיר להם, מה אתם באים אליי לשאול אותי בענייני עסקים, בענייני זה, כאילו מה אני... פעם הנביאים היו שואלים אותם, אני נביא, שאלו אותי על יראת שמיים, שאלו אותי על עבודת השם, מה אתם שואלים אותי על... אז הוא מלמד על זה זכות. מה? מה הביטוי שלו? זה, לא, אני חושב שהוא העתיק את זה, ככה זה מתחיל, זה יפה כזה, תוכחה מגולה ואהבה מסותרת. יש לזה, זה מדרש. אז הנביאים באמת רואים, גם אצלי שמואל, באים אליו לחפש על הדרך, כאשר הלכנו בה, תאונות הלכו לאיבוד, מה עושים? אז הולכים לרועה, שהוא יודע מה עושים. נביא לא יודע מה עושים. הוא יותר יודע להגיד מה לא לעשות. זה המאמר היפה של הרב קוק, חכם עדיף מנביא. שהוא מסביר למה החכמים עדיפים על הנביאים. מה שהגמרא בבבא בתרא אומרת, והרב קוק מסביר את זה לעומק, שהחכמים יודעים לתקן את מה שהנביאים יודעים להצביע. גם זה חשוב, אבחון זה דבר חשוב. זה גם דבר מאוד מעניין, ההבחנה הזאת בין חכם לנביא, אבא של הגר"א לא הרשה לו ללמוד רוקחות. הוא למד הכל. לא היה דבר שלא לא למד. מי שרוצה לקרוא על זה, זה בהקדמה של פאת השולחן. ספר פאת השולחן שהיה תלמיד של הגר"א. אז הוא מספר שם על רבו, על הגר"א, איך הוא עשה כשהוא סיים את כל התורה כולה ללמוד, וכשהגר"א סיים את כל התורה כולה, זה כל התורה כולה. זה ספרייה לאומית עם תוספות. והוא כותב שם שלמה אבא שלו לא הרשה לו ללמוד רוקחות, כי אז הוא היה מחייב אותו לעסוק בזה. כי אתה יכול להציל נפשות, אתה יכול להגיד, אני לומד תורה, נתפלל עלייך. אתה כותב מרשם, אתה לא רק כותב, רופא כותב מרשם, הרוקח עושה את זה, שם הצלת הנפשות. ולכן את זה הוא לא הרשה לו ללמוד, שלא ייבטל מתורתו. אז רואים מה ההבדל בין חכם לנביא. הרופא הוא כמו נביא. איך אתה יודע שיש לי וירוס? הוא צריך להיות גאון בשביל זה. כל מה שהוא לא יודע הוא אומר וירוס. אני אלך עכשיו לרופא שיסתכל לי בגרון, הוא יגיד וירוס. מה אני אגיד? ורוקח הוא החכם. אגב, באמת קוראים לזה אישה חכמה. אישה חכמה זה לא דוקטור, אלא מיילדת. מיילדת. זאת שבפועל עושה את הדברים. אז הרואה הוא קצת נביא בדפוס החכם, זה שיודע מה לעשות ואיך לעשות. אגב, רואים את זה מאוד מעניין, שזה באמת נבואה בדרגת חכם. אגב, באמת רואים ששמואל הנביא הוא שופט. דבורה הנביאה היא שופטה את ישראל. זאת אומרת, זה רואה. זה נקרא רואה. לעומת נביא שהוא מצביע, הוא יודע במילותיו להטריס על עבירות ולהוכיח, ושדבריו ייכנסו ללבבות, הלוואי, שישמעו בכל נביא. ונשאר לנו חוזה. אז איפה רואים? קודם כל שישעיהו הוא רואה. זה פרק ו'. פרק ו' זה בעצם הקדשתו לרואה. ובעצם הוא מתמנה כדי לעשות, להיות חכם הרואה את הנולד ולפעול את המציאות. ככה הוא עושה כמה פרקים, יש שם דברים קשים מאוד, הוא ממש צריך שם להיות המנוע של כל מה שיקרה בדור שלו. אבל לא יעשה השם אלוקים דבר, כי אם גילה את עבדיו הנביאים. לכן זה מתחיל מהמקום הזה. אז זה מפרק ו'. נכון, נכון, בדיוק, זה הרואה. ישעיהו הרואה. איפה רואים שישעיהו הוא נביא? זה פרק ב'. פרק ב' זה בעצם הפרקים הראשונים של ישעיהו. אפשר להוכיח את זה, כי זה השלב הראשון שלו. וזה יפה לראות אם זה בכיוון, לא אם, כיוון שזה באמת נבואותיו הראשונות. זה מדהים לחשוב. הוא מתחיל את נבואותיו, מילותיו הראשונות של ישעיהו הנביא, זה אחרית הימים. והיה באחרית הימים. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים. מה? לא. אז זה חזה, זה משחק מילים. כשאתה אומר על אדם חוזה, ואתה אומר אשר חזה, חזה זה לחזות מראש, זה כמו לראות. כל נביא חוזה. כל נביא הוא רואה. זה לשון חזון, זה לשון ראייה. ניב זה לשון דיבור. חזה זה לשון ראייה. נכון? אם אתם לוקחים למשל ירמיהו, שהוא בשום מקום לא, הוא לא מתואר כחוזה. הוא נביא. אבל מה הוא רואה? מה אתה רואה, ירמיהו? מקל שקד אני רואה. סיר נפוח אני רואה. אבל היטבת לראות, שוקד אני על דברי לעשותו. זאת אומרת, כשכתבו פה אשר חזה לירושלים, זה לא המשמעות של חוזה. נתן הנביא וגד החוזה. חוזה זה כמו חוזה. כמו חוזה. מה זה חוזה? הסכם. אנחנו רוצים לעשות איזו עסקה, למכור דירה בעיקרות בנדלן או בדברים משמעותיים. כותבים עליו חוזה. כותבים עליו חוזה. שמה המשמעות של הדבר הזה? קודם כל זה כתוב. זאת אומרת, רואה זה איש המעש, פחות מדבר, יותר מצביע, מכוון, מנתב, פועל. נביא זה המדבר, והחוזה הכותב. שדבריו יעמדו לימים רבים. נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. על ידי חוזי. זאת אומרת, הכתיבה היא עכשיו הנבואה. אני תמיד מספר סיפור מה גרם לי להחליט ללמד תנ"ך. ללמוד תנ"ך, ללמד תנ"ך. אני מספר שהייתי בן 19, בחור צעיר. הלכתי לכנס, אולי אתם גם הייתם, תנסו להיזכר, מתאים לכם להיות, בישיבת עטרת כהנים. שאז זה בישיבת, איפה שזה היום, עטרת כהנים. אז כשאני הלכנו לשם, זה עטרת כהנים עוד לא הייתה שם. היא הייתה בבית המערבים. היום היא במקום שנמצאת היום, במה שהיה ישיבת עץ חיים. מה? תורת חיים, תורת חיים, של הרב וינוגרד. והיה שם כנס התורה והנבואה. הנבואה. כנס הנבואה, ויצא על זה חוברת, כל המאמרים, כל האנשים שדיברו שם, היו שם שיעורים מרתקים. פגשתי שם הרבנים, הייתי בחור בן 19, שיעור א', פסח של שיעור א', שהייתי בשיעור א', תפשין למתת. ואחד ההרצאות, השיחות שניתנו שם, היה על ידי הרב נחמני הלוי, זכר צדיק לברכה. הכרתם אותו? מישהו מכם מכיר אותו? הוא היה דמות מרשימה ביותר, גבה קומה, 1.90 מטר לפחות, אפילו יותר, אבל בזיכרון שלי הוא היה גבה קומה, זקן לבן ארוך. איש תורת הסוד, איש סוד. והוא עמד שעל הבמה, על הבמה. הבמה עצמה, מי שזוכר שם, איך הישיבה נראית, היא עצמה גבוהה 2 מטר. הוא 1.90 מטר. אני ישבתי שורה ראשונה מתחת לבמה, כל השיעור הסתכלתי ככה. כאילו, אתה מראש שא עיניך למרומים. והמילים יוצאות, הוא דיבר לאט ובשקט, יותר נמוך מהכל שאני מדבר עכשיו. הוא לא היה צרוד, זה היה... הוא מדבר לאט, כל מילה בסלע. הוא אמר ככה. הוא אמר, אומרים אין נבואה. אומרים אין נביאים. כל משפט כזה שהוא אומר שקט, שקט. שומעים את הטקטוקים של השעונים, שקט, שקט. אחרי כמה דקות ששקט כזה הוא חושב, אומר, מה? ולוקח את התנך, התנך פתוח ככה בידיים שלו, נותן מכה אדירה ככה על התנך. מה? אין ישעיהו? הופך כמה דפים, עוד פעם עושה ככה, מה? אין ירמיהו? עוד פעם הופך כמה דפים, עוד פעם מכה. כל מכה כזאת אני קופץ אחורה. אין יחזקאל? יש נבואה. אין לנו עיניים לראות. אני הרגשתי כמו ככה חשמל בגב, ממש. ככה משותק. יש נבואה. מה זה אין נבואה? אין הנביאים. מה אנחנו לומדים? מה זה לא נביאים? צריך להבין אותם, עיניים, אין לנו עיניים, הוא אומר. ואני חשבתי, לימים, אז, חוץ מההתרגשות ובאמת עשה לי משהו חזק, אני חושב שהמסקנה היא שזה באמת המשמעות של חוזה. זה שהוא יכל לדפוק על התנך ולהגיד, מה, אין נביאים? אין הנביאים. זה מונח לפנינו, זה ספר חי, זה לא היסטוריה, זה נבואות. מה זה נבואות? זה עכשיו, זה קורה. פעם גרנו פה בכניסה לירושלים, בחוף כתב סופר. 12 שנה גרנו שם. יום אחד אני חוזר מהתחנה המרכזית, אני יורד ברחוב, ואני רואה מרחוק איזה יהודי עומד, ואני קולט את השפת גוף שלו, את איך שהוא עומד. אני אומר, אם היהודי הזה יקרה משהו, הוא לבוש עם חליפה, עם כובע, יקרה משהו. אני מתקרב אליו, אני לא מספיק לחלוף על פניו, והוא תופס אותי. ושידפתי, זרמתי איתו. הוא תופס אותי, חצי מחבק כזה. הוא מראה לי עם היד לכיוון רמות. רמות. ואני אומר לי, זה מה שכתוב בנביאים. פרזות תשב ירושלים. הוא התחיל לרקוד איתי, לרקוד ממש ברחוב. אנחנו חיים בתוך נבואה, הוא אומר לי. טוב שזרמתי איתו, זה מדויק. הרב דרוקמן אומר את זה בכל חתונה כמעט. בייחוד בירושלים. מי היה מעלה על דעתו? עוד ישמע בערי יהודה וחוצות ירושלים. אנחנו רוקדים, כל חתונה שאנחנו רוקדים, אנחנו בתוך נבואה. זה כתוב. ירמיהו, מה אין ירמיהו? מה אין ישעיהו? זאת אומרת, החזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, זה אומר שהוא חדל נבואה. מלהיות נביא, או רק נביא, חדל מלהיות רק רואה, והוא מקבל פקודה לכתוב. זאת אומרת, בעצם פרק א' הוא הפרק הראשון של חזון ישעיהו. ואז זה לא מעוות כרונולוגית. אתם מבינים מה אני רוצה לומר? הפרק הראשון הוא באמת פרק ב', כרונולוגית. שהוא נכתב בימי עוזיה. סליחה, לפני הרעידת אדמה. פרק ו' גם הוא נכתב או נאמר, קרא בימי עוזיה, אבל בדיוק ברעידת האדמה. כמה זמן עבר מפרק ב' עד פרק ו', יכול להיות אותו פרק זמן שלוקח לנו לקרוא את זה. שעה, שעתיים. אבל לפני רעידת האדמה, זה עולם אחר. כן? לפני בגדלי התאומים, אחרי בגדלי התאומים. זה אמריקה אחרת. אז גם פה, זה יכול להיות כמה דקות לפני, כמה שעות לפני, כמה ימים לפני, חודשים לפני, שנה לפני, שנתיים לפני. לא הרבה יותר, כי חזל אומרים שעמוס היה שנתיים לפני הרעש. והוא לפני ישעיהו. זאת אומרת שזה קורה באותה שנה של רעידת האדמה, אבל לפניה. אבל זה משהו אחר. אז זה ישעיהו הנביא, מאחר רעידת אדמה, ישעיהו הרואה, ובימי חזקיה, וגם למדנו את זה במלאכים, כשחזקיה לא אומר שירה, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח, וזה כבר לא הולך. וישעיהו הנביא הוא זה שדוחף, הוא נביא המעש, הוא זה שעושה, מגלגל את האירועים. כיוון שזה לא מצליח, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב. ותשימו לב, שעיקר הקריאה שלנו בנביאים, זה חזון ישעיהו. חזון ישעיהו. וכרונולוגית, איך אנחנו מבינים שכל פרק זה באמת תקופה אחרת? אז כשמסתכלים על ישעיהו, ומסתכלים על ישעיהו פרק למד תת, מבינים שבעצם פרק א' היה צריך להיות שם. בדיוק במקום שהחוקרים, במרכאות, טוענים שמתחיל ישעיהו השני. נחמו, נחמו עמי. שם בעצם זה היה צריך לקרות. יש, אפשר להגיד גם אולי קודם, קצת אחרי שהוא יוצא הנס הגדול, פרק למד ח', אין גנותי על העיר הזאת, אפשר להגיד בין למד ז' ללמד ח', גם אפשר, אבל זה האזור שבו פרק א' היה צריך להופיע. איך אני יודע את זה? כי בעצם הוא מתאר את מה שקורה אחרי הנס הגדול, שבפרק א' הוא מתואר בתור עוד נס כזה ועבדנו. נותרה בציון כסוכה בקרם, כעיר נצורה, כן, מקשה. לולי השם השאיר לנו שריד מעט. זה בדיוק. אגב, כשקוראים את ישעיהו פרק א' היטב, אז אפשר להבין למה חזקיה לא אמר שירה. למה הוא לא אמר שירה? עשה לך כזה נס. אני יכול שוב להגיד לכם, יום העצמאות, אחרי ששמעתי את הרב נחמני הלוי, שבועיים אחר כך, יום העצמאות, ביקשו ממני להגיד דבר תורה. סעודת חג בישיבת אור עציון, אני הייתי צריך להגיד דבר תורה. ואת זה אמרתי. פתאום היא נצנץ לי, למה חזקיה לא אמר שירה? אמרתי, למה לא כולם אומרים הלל ביום העצמאות? מה קרה? איזה נס. אין עיניים לראות, לא רואים. אלא לא רק זה שלא רואים, בדיוק מאותה סיבה שחזקיה לא אמר שירה. כי רואים את מה שאין. מסתכלים על מה שאין. נכון, ירושלים ניצלה, אבל נותרה ציון כסוכה בקרם, וכל השאר ארץ ישראל חטפה מכה גדולה ביותר. האשורים שרפו פה את הכל. הגלו, הרגו, מה להגיד שירה? הארץ, ברגע שיוצאים להבדיל, כמו שתמיד אומרים, אחרי כל סבב מול עזה, אומרים שהם יצאו במחבואים שלהם, ויראו במה פגענו להם, אז ההרתעה תחזור למקומה. זה עובד קצת, קצת. זה עובד שבועיים, שלושה, נותן לנו את ה... אבל זה דומה, כן? חזקיה יצא, ראה מה נשאר מירושלים ומהסביבה, אז יצא לו החשק. עוד נס כזה ועבדנו. נכון.
המצב כל כך גרוע.
נכון. ועכשיו תהפכו את הג... מה?
זה
נכון שחזקה הוא
לא
אמר
שירה, אבל זה שהמצב בזמנו היה קציני סדום, למה לראות זכחם וכולי, זה חצרה וכולי.
יותר מזכיר לך את תקופת החז.
כן,
זה קשה
מאוד.
נכון.
נגיד שהם לא היו 100% חיצוניים, אבל מאחורי הגב הם כן עשו, אבל
נכון. נכון, זה נכון, אבל צריך לזכור שזה נביא.
נכון שזה המציאות שמתוארת פה, שמתאר אותה שבותה במקדש, מצד שני, עליכם שרופות אש וכולי, זה באמת מתאים לחזקיהו, אחרי מסע סנחריב.
נכון. אני אגיד לך מה אני חושב. כי הרי באמת, הרי חז"ל אומרים שהוא אומר, למה הוא לא אמר שירה? במוצאי פסח זה. זה ליל פסח, כן.
זה לא שקפוע להגיד את הליל.
לא.
זה טובה אחרי מסע הצלה שהגיד עליה.
נכון, אבל הוא גילה את זה רק למחרת. בלילה זה קרה. בסדר, בלילה זה קרה. בבוקר הם גילו שהם מתו. עכשיו תגיד שירה. לא, אז הגמרא אומרת משהו אחר, המדרש אומר, שהוא אמר, אני ישן על מיטתי, ואתה עושה לי את העבודה. אני לא צריך לעשות שום דבר. נכון? עשה אמר, אני רק אגיד שירה, ואתה תרדוף את אויביי. יושפט אמר, אחרי... לא לפני. אחרי שזה, אז הם עשו עמק ברכה, והם עשו שם שמחה גדולה. והוא, דוד אמר, הראשון אמר דוד, אתה תשב בשמיים, ואני ארדוף את אויביי. אני אעשה בשבילך. וחזקיהו בדיוק להפך. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה תעשה בשבילי, אני שוכב במיטה, לומד תורה, אומר קריאת שמע על המיטה, והכל מסתדר. אני אומר את זה, צריך להסתכל על זה הפוך. מה שיערת עכשיו על המשפט ועל הקציני סדום ועם המורה, זה דברי נבואה. כי בעצם, הרי ברור, ההתהפכות הזאת של הסדר, זה שבעצם כבר מובן שבדור הזה זה כבר לא ילך. חזקיה יחזב. ואז בעצם מה שעושה ישעיהו בכיתוב הזה על השופטים, זה דבר שנראה אותו גם בהמשך. הוא בעצם... כאילו, הוא כאילו אומר לחזקיה, אתה מיותר, דילגת אותך. כי בעצם חזקיה ומנשה, אחז ומנשה, אחז שלא רוצים לקרוא לו אחזיהו, מורידים לו את שם השם על מה שהוא עשה, והוא באמת קלקל. חזקיה אמור היה לתקן את זה. אבל אם אתה לא מתקן את זה עד השורש, אז הכל ייפול חזרה. זאת אומרת, כשהוא אומר, אזינו עם המורה, קציני סדום, הוא לא מדבר על הדור שלו, הוא מדבר על הדור הבא. זה החזון. אתה מבין מה אני רוצה לומר? ובזה שלא, אני אגיד את זה גם על ימינו, אם אתה לא, אם אין שמחה, במה שהשם עושה, אז גם כל מה שאתה עושה הוא למגן. כאילו זה לא יקרה מזה שום דבר. מה אתה עושה? כל טיבו דעבידו לגרמאיו עבידו. זאת אומרת, בעצם מה שהוא מביא פה, הוא מבין את הדבר, ואכן זה יקרה. זה קרה בימי... אז שוב, אחר כך יושיהו שמנסה לתקן. אבל בעצם, ישעיהו פרק א', לכן אנחנו קוראים אותו לפני תשעה באב. זאת הסיבה. שבעצם הוא כבר מבין שאין יותר אפשרות לתקן. זאת אומרת, בית המקדש יהיה חרב. זה כבר לא תיקון שיעשה על הדבר. אי אפשר לשים עוד טלאי על טלאי. כמה זמן ייקח? למה צריך את התקופת ביניים הזאת ולא להחריב מיד? אז אפשר לראות פה את ערך הפיים של הקדוש ברוך הוא. מעריך הפה וגבי דילה. אבל בעצם מבינים ש... וזה נראה שוב רק בהמשך מתוך ספר ישעיהו, שהוא מפרק א' הוא כבר נביא של בית שני. זאת אומרת, בית ראשון נגמר. רואים את זה אחר כך גם בפרק ו', שהנבואה הראשונה שלו היא בעצם שנעו אמות הסיפים של בית המקדש. שעוזיה המלך נכנס להקטיר, ותוך כדי זה, כל הבורות שהוא בחפר וכל המגדלים שהוא בנה, הכל מתמוטט. ובית המקדש נסדק. והסדק הזה, נכון שהוא לא התמוטט ברעידת האדמה, וזה לא בגלל שהוא בנוי היטב, כי הבבלים שברו אותו, הצליחו להתגבר על המבנה החזק והגדול. רצון השם, שעוד לא יישבר, אבל ישעיהו כבר מבין שצריך את התיקון של בית שני. ולכן שהוא מפתה לחשוב שהיו שני ישעיהו, ישעיהו של בית ראשון, ישעיהו של בית שני. כי עד ימי חזקיה הוא מנסה לשקם את מה שיש, את הסדק שנסדק בימי עוזיה, ומי חזקיה, זאת אומרת הספר, הנביא הוא של בית ראשון, אבל הספר הוא של בית שני. כי מה זה בעצם בית שני? מסביר הרב קוק במהלך האידאות, שבית שני, רואים את זה גם, איך הרב קוק הגיע למסקנה הזאת, זה מתוך הכתובים, מתוך מה שאנחנו למדים, שבית שני הוא בעצם בית של לימוד. זה בית של ספר. זה לא הבית של נבואה. לא תהיה נבואה, תהיה חוכמה. ולכן הנבואה, ישעיהו בעצם הופך את נבואתו לחוכמת הלומד אותה. כשלומדים את הספר הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, כתוב חזון, הוא אומר לו לכתוב עוד פעם, ואחר כך אנשים יבקשו ללמוד את הספר, אבל לא קרא זה, הוא אומר לו, ידעתי, לא יודע לקרוא את זה. כן, שוב המכה הזאת של הרב תחמני הלוי, זכר צדיק לברכה, מה, אין ישעיהו? אין לנו עיניים. זאת אומרת, בעצם הנבואה של ישעיהו עושה איזו תשתית הכנה לימי בית שני. זה הייעוד שלו. לא, הנבואה של תחילת פרק ב' לא, עד רבה, דווקא אני... איפה אתה רואה את זה שהוא אומר שזה... כל ספר ישעיהו. כל הזה, הספר. עוד פעם, צריך להבחן, גם מה שעכשיו יסופר בפרק ב' זה הספר מספר. תבין מה אני רוצה לומר? זה הספר מספר. לספר יש עמידה בפני עצמה. זה ספר ישעיהו, זה חזון ישעיהו. החזון יפעל את זה. איך הוא יפעל את זה? בלמידה. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים עכשיו, זה בעצם הייעוד של הספר הזה. לא לומדים נביא שהיה, לומדים ספר שהווה. זה ספר שפועל, זה כמו חוזה, נכון? אתה תמיד מסתכל החוצה ואומר, יש לי חוזה על הדירה, אי אפשר לזרוק אותי. חתמתי חוזה, אי אפשר להפר חוזה. בסדר? אז גם מול הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להפר חוזה, יש חוזה. מה החוזה? נחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם. אז לא ייתנו לנו עכשיו שבועיים להיכנס להר הבית, כי יש רמדאן. אבל יש חוזה. מבינים מה אני אומר? זה יהיה. אתם יודעים מי הבין את זה? בלי לקרוא ישעיהו? אני חושב שהוא לא קרא הרבה ישעיהו, אולי אני טועה. טדי קולק, ראש העירייה, המיתולוגי, אתם ודאי זוכרים אותו, צעירים פחות. הם יוקרים סטדיון טדי, אבל לא מעבר לזה. והוא היה אדם מאוד חזק, וגם מאוד עצמאי. וכשהוא החליט שדי, הוא עשה את שלו, היה איזה 30 שנה, אני חושב, ראש העירייה, אולי הגזמתי. וכשהוא החליט מספיק, פורש בשיא. ואז מסופר, יש לי איזה כתבה בעיתון שסיפרה את זה, שהוא הולך ונפרד מכל מיני קבוצות ואנשים, הולך להיפרד מהם. סיים את תפקידו. הלך לגור באיזה בית אבות. ואחת הפגישות שהוא עושה זה עם הוואקף, בהר הבית. מסופר שם כך, הוא אומר להם, תראו, כל השנים הייתי צריך לשמור איתכם על יחסים קורקטיים. צריך להיות נחמד, צריך לחיות בשקט בעיר הזאת, שלום ושלווה. אבל עכשיו שאני עוזב, אני חייב להגיד לכם את האמת. אתם זמניים פה. עוד מעט יבוא משיח. כך הוא אמר לבין המילים. ייבנה פה בית מקדש. אז תדעו, אני צריך להגיד לכם את האמת. אז ישעיהו פעל. אני אספר לכם עוד סיפור על ערבים. זה סיפר לי הרב שמואל אליהו. הוא תמיד מספר את זה הרבה יותר טוב, חי וצומז. הזמינו אותו להרצות בפני מופתים, קדים, ואיך קוראים לחזנים שלהם בזה, מואזינים, אנשי הדת המוסלמים. בנצרת, מפגש. הוא אמר לעצמו, מה אני... אני אגיד להם. אבל הוא הלך. והוא איש אמת. מכירים אותו. הוא איש אמת. ואז אחד ה... שואל אותו אחד האנשים שם, אחד המופתים, אומר, אתם רוצים לבנות בית מקדש? אתה רוצה לבנות בית מקדש? אז הוא אומר, אני התפללתי לקדוש ברוך הוא שייתן לי מילים לשקר. אני יכול לשקר? אגיד לו, לא, רוצים לבנות בית מקדש. זאת אומרת, לא יודע מאיפה בא לי המחשבה, אבל צעקתי, אני לא יכול עכשיו לצעוק, צעקתי לאחד מהם ככה, מעבר מאחד לאחד. אתם יודעים מה זה בית מקדש? אתם יודעים מה זה בית מקדש? בית מקדש זה בית של אללה. אתה מתנגד לבית של אללה? אתה מתנגד לבית של אללה? אתה מתנגד? לא, הבית של אללה. זהו. אז אני רוצה בית של אללה, כן? אני רוצה? אתה לא רוצה? זה הרב אליהו, חיכיתי אותו טוב, אני רושב. מאיפה יש לו את הכוח הזה? ממי הוא קיבל את התבונה הזאת? זה ספר ישעיהו. עוד סיפור. כן. נכון. שוב חזרנו להתחלת השיעור. מעולה, תלוי באיזה תקופה. הספר בסופו של דבר, הכל הפך לספר, לא הכל. אתה יודע, את המניח של ישעיהו היו עוד עשרות נבואות, אם לא מאות ואלפים, שלא נכתבו. הוא כל בוקר הניח תפילין, זה כתוב באיזה מקום. הוא שמר שבת. רק רומז, יש לו, תשיב משבת רגליך, סוד חפציך ביום קודשי, זה ישעיהו. מישהו ראה שהוא עשה את זה? סביר, אתה אומר, נאה דורש, נאה מקיים, ברור שהוא שמר שבת. הניח תפילין, הלך עם ציצית, וכן הלאה וכן הלאה. לא הכל מסופר. אבל שוב, אתה חוזר לתחילת השיעור, שהיו שלושה ישעיהו, שהם כולם, אני יודע עליהם, מתוך הספר. הישעיהו הראשון, זה ימי עוזיה לפני רעידת האדמה, ורואים את זה. זה פרק ב', זה נקרא ישעיהו הראשון. הוא הראשון. ששם הוא מנסה בעזרת מילים לשכנע את הדור שלו לחזור בתשובה. ועל מה בעיקר לחזור בתשובה? על גאווה, יוהרה, שזה הולך למוטט את הכל. והוא רואה את זה. לא כי הוא ישעיהו הרואה, כי נביא גם רואה. חוזה, אשר חזה. הוא ראה את הנולד. אבל הוא מנסה בניף שפתיים. זה נביא בית ראשון. הנבואות האלה עד פרק ה', ב', ג', ד', עד וה', כרם האל ידידי, בכרם בן שמן, והאכזבה הגדולה מהכרם. כרם זה מלכות ישראל, זה לא בית מקדש. ומה עתיד להיות לה, וגלות. אחרי שרעידת אדמה פוקדת, בפרק ו' הוא מקבל שליחות. מי ישלח, מי ילך לנו, ואומר הנני. שמה הוא מנסה להשפיע שוב על דורו, שזה עד ימי חזקיה, בעזרת מעשים. הוא איש מאוד מעשי. הוא פועל והולך. יש גם נבואות, הוא גם מדבר, הוא גם מנסה להשפיע. ברור, אבל זה בדיוק תחום הפעולה שהוא קיבל, המנדט שלו מהקדוש ברוך הוא, זה להשפיע על דורו. כיוון שזה לא צלח בסוף ימי חזקיה, עכשיו הכל מקבל תפנית. זאת אומרת, זה לא מחק את מה שהוא עשה קודם. זה לא מוחק את נבואותיו, זה לא מוחק את מעשיו. אבל עכשיו הכל ייכנס לתוך תבנית של חוזה. ולכן הוא כותב את זה, אבל למה הוא כותב את הפרק שבעצם מתאר את ימי חזקיה? ראשונה, כי זה ראשונה למהפך של החזון. והפרק השני הוא בעצם עכשיו חוזר לכרונולוגיה. מאיפה התחלתי? הוא מספר על עצמו. מאיפה התחלתי? למה זה הפך לחזון? למה זה ייכתב לדורות? אתה מבין? כאילו, זה עכשיו מובן, עכשיו הסדר מאוד הגיוני. הוא מתחיל קודם כל במקום שבו הדבר הכי קשה והכי משמעותי שהפך את זה, ולכן אגב הוא צריך להגיד מילים מאוד קשות על המשמעות של האכזבה. המשמעות של האכזבה שגם מה שעשית ירד לטמיון. והמעשה הגדול של חזקיה זה משפט. זה צדק, לכן אתה שאלת איך אפשר? לא, כי הוא לא מדבר עכשיו על הדור שלו. הוא הופך את זה עכשיו אלינו. הוא מסתכל על ירושלים של היום, אתה אומר וואלה, שרייך סוררים, צריך חלילה לא להגיד כתרוג על אף אחד, אבל יש דברים בגו. כן? לא חשוב למי הצבעתי. דברים בגו. ודאי שצריך לשמוע את ישעיהו. צריך להקשיב לו. שזה צריך להיות עיר צדק, בצדקה תיקונני. אז מבינים שהוא עשה איזשהו דילוג פראי על הכל. אבל בעצם המילים הראשונות שלו כנביא היו חזון אחרית הימים. באחרית הימים נכון יהר בית השם ונישא מגבעות ונערו אליו כל גויים. ואנחנו מתחילים להרגיש את זה אחרי 70 שנות מדינת ישראל. סוף סוף מתחילים להרגיש. היום נשיא ארצות הברית דיבר בערגה גדולה על הבית היפה שיש לארצות הברית בירושלים. העבירו לפה את השגרירות, והוא אומר, אני שמח כל כך על היחסים המיוחדים שיש לנו עם מדינת ישראל. מה עושה בן אדם מאושר? מאיפה זה בא לו? זה מהשכל? מאיפה זה הגיע? זה השפעת ישעיהו הנביא. לא רק חובשי בית המדרש. אז החוזה הוא על המציאות. אחד ההסברים היפים על שלושת השבועות, על בעיית שלושת השבועות, שזה מנע מהרבה מאוד אנשים טובים ויראים מלעלות לארץ ולשתף פעולה. זה מרידה, זה עלייה בחומה, שלושת השבועות, נכון? זה אחד, רואים את זה, שזה הרבה ספרים נכתבו על זה, הרבה התמודדו עם השאלות האלה, מי הרב אלקלאי והרב קלישר, עד הרב אבינר, אריך ימים, עד ימינו. אבל רואים שבעצם קודם כל מבינים ששלושת השבועות זה לא הלכה. בלי להיכנס עכשיו לכל הסבך הסוגיות, זה לא הלכה. איך רואים את זה? כי אחת השבועות זה שהקדוש ברוך הוא השביע את הגויים שלא ישעבדו אותנו יותר מדי. נכון? זוכרים שיש שבועה כזאת? לא ידחקו את הקץ, לא יעלו כחומה, ולא ישעבדו אותם יותר מדי. אני שואל, באיזה שולחן ערוך הם יקראו את ההלכה הזאת? איפה זה כתוב להם? מסכת כתובות שלהם? שולחן ערוך שלהם? זה לא הלכה. ובעצם הוויכוח העמוק, בייחוד עם הרבי אדמור מסתמר, רבי יואל, רבי יואל מוישה, זה על הבנת המהר"ל. כתבתי איך זה קשור לפה, לישעיהו. שהוא, המהר"ל מסביר מה זה שלושת השבועות. המהר"ל מסביר, אני מסביר את זה, אגב, שמעתי את זה, עכשיו אני חייב להגיד את זה, שמעתי את זה ממורי ורבי, הרב עוזי קלחיים, זכר צדיק לברכה, שהיום היה היורצייט שלו, ממש, תת אייר. וממנו למדתי את זה, ממש, אני ממש זוכר את השיעור הזה, במהר"ל, שהוא מראה שהמהר"ל בעצם אומר, למה צריך הקדוש ברוך הוא להשביע? אז המהר"ל מסביר, שעם ישראל כל כך שייך לארץ ישראל, כל כך מתאים לה, זה המקום הטבעי שלו. וזרוק חוטרה לאווירה, עיקר הקי, כוח המשיכה זה כוח טבעי. ארץ ישראל יש לה כוח משיכה טבעי לעם ישראל. אז כיוון שראתה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא לגזור עלינו גלות, זה לא יצליח. זה לא יצליח אם הוא לא ישביע את המציאות. זה השבועות. מה יגרום לזה שעם ישראל יישאר בגלות? שצריך להשביע אותנו שלא. מה זה להשביע אותנו? זה לא שזה איסו, אלא זה לא יצלח. אי אפשר יהיה לעלות ביד חזקה. אי אפשר יהיה לדחוק את הקץ. ואי אפשר לגויים לשעבד אותנו יותר מדי. זה אי אפשר. ומציאות לא תיתן. אז מתי נדע שזה שר, נגמר? כשנצליח. שפתאום התשוקה לארץ ישראל תגבר, ונבוא לפה ונצליח. מבחן ההצלחה הוא העניין הגזרה. זה לא איסור. וזה הסבר מדהים באמת, שהרב עוזי קלחיים העיר את עינינו. עכשיו אני אומר, זה אותו דבר ישעיהו הנביא. זה חוזה על המציאות. הספר הזה הופך להיות השבועה שנשבע הקדוש ברוך הוא, שכך יהיה. אז לכן אפשר להבין, אחרי שהוא הפך את זה לחוזה שכך יהיה, הנבואה הראשונה היא הנבואה האחרונה. אחרונת אחרית הימים. עכשיו, אתם מבינים שהמילים האלה בעצם מקרינים על כל הספר. זאת אומרת, בעצם לא הצלחנו, לא בימי עוזיה, ולא בימי חזקיה, ולא בימי יושיהו, להגשים את החזון הזה. זה לא הצליח. אז הוא ידחה לעתיד יותר רחוק. וכדי שזה יצליח בעתיד, צריך לעשות בית שני. זאת אומרת, בעצם החורבן זה חלק מהבניין. זה לא יצלח. הבית הזה כבר לא יצליח להרים את העניין, והרב קוק מסביר את זה במהלך האידאות. למה זה לא יצליח? למה גברה, החטאים של הפרטים גברו על עניין הכלל? שגם זה רואים בישעיהו חזק מאוד, כוח ההשפעה של היחידים. וממילא, גם אחר כך, בית שני זה כוח, זה העצמה של כוח היחידים, לנקות את הצינורות, את תחת מעטפת, כמו בעל תשובה. יש בית מקדש, אבל רק לתיקון הפרט. ובית שלישי, זה שוב יהיה הערת הכלל. והפעם לא רק כלל ישראל, אלא כלל האנושות. זה בעצם המהלך. ולכן הוא בעצם כאילו מתחיל בזה, והוא אומר, בית יעקב לכו ונלכה באור השם. למה? כי בוא נעשה, זה הוא קורא לדור שלו, הוא אומר, כיוון שזה העתיד, זה החזון, אז בוא נעשה את הצד הראשון, בוא נלך, הווה נלך. במקום זה, מתעסקים בשטויות, בילדי נוחים יספיקו, יפלישתים, עוננים, כמקדם, והיוהרה שלא נותנת להגיע לשם. אז זה בעצם חזרנו חזרה למקום הזה. אני חושב שכן קצת דיברנו, אולי לא דיברנו מספיק, על המושג חזון, ואני חושב שזה לא דיברנו. אם תסתכלו, או שאולי כן עסקנו בזה קצת, בואו תסתכלו בפרק כ"ט, פרק כ"ט הוא בישעיהו הוא אחד הפרקים אולי המשמעותיים ביותר. הוא ציר חשוב מאוד להבין את הספר כולו. פחת השעון לא ניכנס עכשיו לכולו, אבל רק תסתכלו, אחר כך נחזור אליו ונראה אותו מדי פעם צריך לחזור אליו, כי הוא, כמו שאמרתי, הוא כאילו הוא האינדיקציה. פסוק ט'. התמהמהו ותמהו. למה אני אומר שזה מפתח? תשאירו אצבע פה. התמהמהו ותמהו. והוא חוזר על זה, התמהון הזה, הוא חוזר עליו בפרק ו'. ויומר, פרק ו' פסוק ט', ויומר לך ואמרת לעם הזה, שימו שמוע ואל תבינו, ראו ראו ואל תדעו, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, הנה את רואים את נביא המעס. צריך לעשות את זה. תשמין להם את הלב, תכביד את ליבם. אבל הפוך, הנבואה של היום זה לפתוח את העיניים. נכון, מי עיוור כעבדי משולם? אתם זוכרים את הפרק הזה? נון גימל. אתם רואים מיד שהספר הוא כולו ספר אחד, הוא ספר אחד. העיוורון של פה והתימהון של כאן ומי עיוור כעבדי של פרק נון גימל. שבעצם זה יהיה, נכון? זה בעצם יהיה אחר כך ה... הנבואות נחמה, זה עתיד לבוא. זאת אומרת, רואים שלושה פרקים. הפרק של העיוורון שצריך לעשות כדי לתקן את הכל מן השורש. המידל, כן, האמצע, כאילו המצב הזה שהוא אומר להם, התמהמהות, מהו, השתעשעו ושואו, שחררו ולא יין, נעו ולא שחר. כי נסח עליכם, אדוני, רוח תרדמה. על ידי, ישעיהו אומר. אני השלחתי לעשות את זה, וזה הצליח נהדר. נרדמתם. עכשיו עושים ניתוח. ויעצם את עיניכם, את הנביאים, ואת ראשיכם החוזים כיסה, ותהי לכם חזות הכל, כדברי הספר החתום, אשר יתנו אותו אל יודע הספר, למור קרן הזה, ואמר לו, אוכל. כי חתום הוא, לא מבין מה כתוב פה. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר. למוקרן הזה, ואמר לא ידעתי ספר. אנלפבטיות כזאת. שמים לב, הספר, הספר, הספר. ויומר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו, ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני, ותהי רתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. אתה רואה שזה מתאים מאוד לימי חזקיה. יש עירה. יש עירה. אבל העירה עכשיו משרתת אותם לאטימות לב. הוא אומר, מה אתה רוצה? מה, אנחנו לא... זה, אנחנו בסדר גמור, מה יש לך? דתיים. שומרים מצוות. לכן ענייני יוסיף להפליא את העם הזה. הפלא ופלא. ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. חוזרים לפרק ו'. ומצד שני, הוא אומר פה ככה, ושמעו ביום ההוא, אני מדלג לפסוק י' ח', אפילו לא, בסדר, פסוק י' ז', בפרק כ' ת' פסוק י' ז', הלא עוד מעט מזער ושב לבנון לכרמל. משפט מעניין. שב לבנון לכרמל. והכרמל היער יחשב. והוא לא מתכוון לשיר ההר הירוק על ימות השנה. כן, זה שמות של בית המקדש. ושמעו ביום ההוא החרשים, דברי ספר. פתאום, הקולות, פתאום זה נשמע. הספר עשה את פעולתו. שמים לב, כאילו, זה בדיוק מה שהוא רצה ליצור. זה ילך. ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה, ויספו ענבים באדוני שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. מה הייתה הבעיה של פרק ב'? הגאווה. מה יקרה בסוף? ויספו ענבים בהשם שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו. עם מי זה מתכתב? עם סוף פרק א', בצדקה תיקונני, אין, אביוני אדם, כי אפס עריץ, פרק ב', פרק ג', אפס עריץ, וחלל עץ, ונחרטו כל שוקדי אבן. יש ביטוי כזה חזק, שוקדי אבן. אנשים, כמו שיש אנשים שוקדים בתורה ובעירה, יש אנשים שהם שוקדי אבן. זה ביטוי מדהים. מחטיאי אדם, בדבר, הדיבור, יחזור הדיבור, ולמוכיח בשער יקושון, ויתו בתוהו צדיק. כל זה ייגמר. לכן כה אמר השם אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב ולא אתה פנה וחברו, כי בראותו ילדיו, שזה נושא נוסף שצריך לדבר עליו בספר ישעיהו, ישעיהו והילדים. ישעיהו והילדים. זה מעשה ידי בקרבו, יקדישו שמי, ויקדישו את קדוש יעקב, ואת אלוהי ישראל יעריצו, וידעו אותו אירוח בינה, ורוגנים ילמדו לקח. זה לא יאומן. אין תואר רוח, שימו לב, תואר רוח מצד אחד, ילמדו בינה, ומה ילמד אותם בינה? הספר. ורוגנים ילמדו לקח. שתי קצוות בעם ישראל, יש תואר רוח, ויש רוגנים, ולא נאפיין אותם בדור שלנו. אבל יש תואר רוח, ויש רוגנים. מעניין. אז שוב רואים, מה רצית בעצם להראות בפרק הזה? זה כמו נרגן, זה כאילו כעוסים, לא שמחים, קוטרים, לא אומרים הלל. תואר רוח זה מבלבלים, כן. תואר רוח. הרוח מושכת אותם לרוויזיון, רוויזיון. רוח מערב נושבת בקרבם. עד כאן. השם יעזור שיהיה לי קול חדש.
את הזוי שהרב רובן פיירמן סיפר שבוע שעבר. האיראנים יגיעו לפצצה אטומית ויזהירו אותנו, אז יקום אבו מאזן ויקום החמאס.
תראו,
השתגעתם? תתאבו אותנו.
תראו, תראו, נמות נפשנו עם ישראל.
אז אני אגיד להם, טוב, יש לכם שבוע, תפנו את המקום.
אתה יודע לך שאני כבר אמרתי את זה לפני 20 שנה.
ואחרי זה, הוא אומר, ותארו לעצמכם, רב שמואל נהיה ראש ממשלה, הוא ייתן להם לחזור?
גם ביבי לא ייתן להם. יש יותר סבירות שביבי יישאר ראש ממשלה גם עוד 20 שנה. אבל זה תחזית הגיונית מאוד, זה לא צריך להיות נביא בשביל זה, זה מאוד הגיוני. למרות שאמר לי פעם מישהו, זה לא יכול להיות. פרסי, הרי צריך מסה קריטית בשביל פצצת אטום. פרסים ישימו מסה קריטית, קמצנים. חסר להם 2 גרם, זה לא יתפוצץ. זה גם... סיפור האחרון, סיפרתי אותו כבר פעם. כשהייתי ילד, אבא שלי היה שליח עלייה. וכל יום ראשון היינו מטיילים. בניו יורק, קרנו בניו יורק. והייתי ילד בן 10. ילד בן 10, תמיד רץ לפני ההורים שלו, נכון? אז נסענו לבקר באום. ממש זוכר את הירידה, יש שם מדרגות כאלה שיורדים לכיוון, זה נער ההדסון. אתה רואה בצד את האוניות, בנער ההדסון, את השייטים, כל מיני, נער. ואני רץ במדרגות, זה 100 מטר לפני ההורים שלי. פתאום אני נתקע באמצע המדרגות, באבן, אבן גדולה, צבע כזאת, ואני מסתכל, כתוב עליה בעברית. אני יכול לקרוא את זה. ילד בן 10 בכיתה ג' קיבוץ יבנה, למדו אותו לקרוא. עוד שכן, אפילו כתבתי כבר חיבורים וזה, הייתי תלמיד טוב. ואני מסתכל ואני קורא, ואני בהתרגשות גדולה, אני נמצא בניו יורק, ויש שם חצי פרק, חזון אחרית הימים שהיה בן אמוץ. ואני רץ אחורה, חזר לראש לי בהתלהבות, יש פה משהו שלנו, אני קורא לה, יש פה משהו שלנו. בואו תראו, זה כתוב. זו חוויה של ילד. יש לי רומן עם ישעיהו, מילדות. עוד לא ידעתי שיש ישעיהו הנביא, כבר ידעתי שיש חזון ישעיהו, אחרית הימים. ממש עמדנו שם כולם, והרוב שלי גם התרגשו, זה מרגש. אני לא מצאו להם שום דבר, איזה פתגם סיני עתיק, להגיד משהו. כשהעולם מתבגר, אז... פעם אמרתי משפט מאוד יפה, ושיעורי אמונה שאני מלמד. אמרתי, ככל שהעיניים נפקחות יותר, האוזניים שומעות יותר עברית. כי השפה העברית היא שפת העולם, היא שפת הבריאה. ופתאום ככל שהמדע יותר פוקח לנו עיניים, אז האוזניים יותר שומעות עברית. המהר"ל כבר עלה על זה. למשל, המילה שמיים. מה זה מן השמיים? אז כל עוד שלא ידעו את תורת היחסות של איינשטיין, אז זה מן השמיים, ואתה יכול להיות אש ומים, כמו שרשי פירש. אבל היום כשאנחנו מבינים מה זה שמיים, המילה שמיים זה בדיוק מה שזה זה. שם, 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 כמה שם. אין סוף. בלי גבול. תמיד כמו אלוקים. נכון? זה אל ללא גבול. כוח ללא גבולות. אין סוף. שמיים, אותו דבר. עכשיו, והמון מילים זה ככה. אתה פתאום, ככל שהמדע יותר מראה לנו, אז גם ההיסטוריה זה ככה. ככל שההיסטוריה פוקחת לנו את העיניים. האוזניים שומעות. ומה הם שומעות? ישעיהו. מה הם רואות? ישעיהו.
הייתי בשבת.